אתם מאזינים להסקט של בית אביחי, קצה הקרחון, מחלוקות עומק על סדר היום בישראל.
ערב טוב מירושלים, השעה 10 בדיוק. תמו הבחירות לכנסת ה-13, ברגעים אלה נסגרות כל הקלפיות ברחבי הארץ ומתחיל מניין הקולות, ומאחוריי סוללת התלפניות והקלדניות המעבדות...
הבחירות לכנסת ה-13 ב-1992 היו בחירות גורליות בישראל. נכון שאפשר להגיד, וגם באמת אומרים את זה, על כל מערכת בחירות, ובמידה רבה של צדק. הדרמות הפוליטיות פה פשוט לא נגמרות לעולם. אבל בבחירות 92 זה היה בולט במיוחד. אחרי 8 שנים של היעדר הכרעה פוליטית ברורה בין גוש הימין לגוש השמאל ושתי ממשלות אחדות, הגיע משבר בלתי נמנע. ממשלת האחדות הופלה בתרגיל המסריח, יצחק שמיר הקים ממשלת ימין צרה, שהופלה גם היא, הפעם על ידי מפלגות ימין שהתנגדו לוועידת מדריד. האווירה בציבור הייתה שבבחירות האלה כבר צריכה להיות הכרעה ברורה. אבל עם כל הכבוד לחשיבות הלאומית, הבחירות לכנסת ה-13 שנערכו ב-23 ביוני 1992, היו חשובות במיוחד גם עבורי באופן אישי. בדיוק חודש קודם חגגתי 18, ואלה היו הבחירות הראשונות בהן עמדתי להצביע. כמי שבאותם ימים הייתה נטועה עמוק בצד הימני של המפה הפוליטית, עד כמה שנערה בת 18 יכולה להיות נטועה עמוק, הרגשתי שעל הכתפיים שלי ממש מוטלת האחריות לעזור למערכת הפוליטית להגיע להכרעה. אחרי שבשלוש מערכות בחירות, ב-81, ב-84 וב-88, הפער בין הליכוד לעבודה עמד על בין מנדט 1-3, הציבור הישראלי היה צריך לנקוט סוף סוף עמדה ברורה. וזה באמת מה שקרה, רק לא לצד שאליו התכוונתי. ישראל נחצה ברבים, יש הסכמה לאומית. עבודה בראשות יצחק רבין זכתה לראשונה מאז 1973 ברוב ברור של 44 מנדטים, לעומת 32 של הליכוד בראשות יצחק שמיר. מפלגות השמאל, רץ, מפם ושינוי, שהתאחדו לראשונה בפלטפורמה חדשה בשם מרץ, זכו להישג חסר תקדים של 12 מנדטים. עבורי כנערה ימנית, ההישג הזה של השמאל היה כמעט בלתי נתפס. הוא אמנם לא הספיק לרבין כדי להרכיב ממשלה, לאור העובדה ששימו לב, הוא לא הסכים להסתמך באופן פורמלי על קולות המפלגות הערביות, אבל שס בראשות אריה דרי הכריע את הקף, ובכך סללה את הדרך להקמת ממשלת שמאל מלא מלא שהובילה את הסכם אוסלו ואת השלום עם ירדן. השאר כמובן היסטוריה. הפוליטיקה הישראלית עברה תהפוכות רבות מאז, וגם אני כבר מזמן לא נטועה עמוק באותו צד שבו הייתי בגיל 18. אבל בין אם אתם חושבים שהסכמי אוסלו היו פתח לתור זהב שלא התממש בגלל רצח רבין, ובין אם אתם חושבים שהם היו אסון שנכשל סופית ללא שום קשר לרצח בגלל שאין פרטנר, דבר אחד ברור. השמאל הישראלי מעולם לא הצליח לשחזר את ההישג של הבחירות האלה, ומעולם לא קם לו עוד מנהיג כמו יצחק רבין. בעשורים שחלפו מאז, השמאל רק הולך ומדלדל, רעיונית ואלקטורלית, ונדמה שהימין כבר הרבה זמן בועט מול שער ריק. נקודת השפל הייתה בבחירות האחרונות, בהן 7 המנדטים של מפלגת העבודה ההיסטורית נחגגו כאילו הם הצלחה מסחררת.
העבודה חוזרת בגדול!
ורק קמפיין גוואלד עצוב של מרץ,
אם אין מרץ, יש לו ממשלה של 61.
מנע ברגע האחרון את הירידה שלה אל מתחת לאחוז החסימה. האמת, זה די מפתיע. כי בסקר שנערך לאחרונה על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, נשאל מה המתח המשמעותי ביותר היום בחברה הישראלית. דתיים חילונים? אשכנזים מזרחיים? יהודים ערבים? תתפלו לשמוע שלא. למרות שבבחירות האחרונות מפלגות השמאל קיבלו רק כ-10% מהקולות, כמעט 40% מהנשאלים השיבו שהמתח בין ימין לשמאל פוליטי הוא בי פאר החזק ביותר בחברה הישראלית היום. אז איך זה יכול להיות? האם נתניהו ומחנה הימין מנסים להחיות בכוח קונפליקט שכבר בכלל לא קיים כדי לתת תחושה של מאבק? האם עמדות השמאל פשטו את הרגל וכבר לא רלוונטיות לציבור, או שאלה הם מנהיגי השמאל חסרי היכולות שמאכזבים שוב ושוב את הבוחרים שלהם? האם השמאל הוא על סיפה של מחיקה מוחלטת שתוביל לריסטארט פוליטי חדש, או שיש בתוכו רעיונות יצירתיים שעוד יחזירו אותו למשחק? אני אפרת שפירה רוזנברג, והיום אנחנו על קצה הקרחון, השמאל הישראלי. טוב, אז אמנם אמרתי שהנושא הוא השמאל הישראלי, אבל זה הרבה פחות ניטרלי ואקדמי ממה שזה נשמע. בין אם אתם ימנים ששמחים לעד וחושבים שצדקת הדרך הוכחה, בין אם אתם שמאלנים שמבואסים ומיואשים מלהיות במיעוט כל כך הרבה שנים, ובין אם אתם ממקמים את עצמכם במרכז כי שם הפתרונות המעשיים היחידים, הנושא הזה טעון, מעורר אמוציות ובעיקר קשור להיותנו חברה שכבר הרבה מאוד זמן לא מקיימת שיח אידיאולוגי ורעיוני בנושאים שהכי חשובים לנו. כך שהנושא הוא לא באמת השמאל, אלא מה קרה לו, ולמה הוא הולך ונעלם.
לא קרה לו כלום, הוא מעולם לא היה.
אולי אתם מזהים את קולו של אברום בורג, חבר כנסת מטעם העבודה במשך למעלה מעשור, יושב ראש הסוכנות היהודית, יושב ראש הכנסת ה-13, ובאופן כללי אחד מסמלי העבר של השמאל הקלאסי.
אני חושב שמעולם לא היה שמאל ישראלי של ממש, באיזה מובן. שמאל במובן הרחב הגדול של המילה, באשר הוא בדמוקרטיות המערביות, הוא לפחות שלושה דברים. חילון של המרחב הציבורי, הגינות בחלוקת המשאבים הציבוריים, ושוויון מלא של כל האזרחים. אף אחד מהדברים האלה לא היו כאן מעולם, עוד בימי היישוב, ודאי לאחר הקמת המדינה.
מי שעוקב אחרי השינויים שבורג עבר בשנים האחרונות, לא באמת מופתע מהעמדה הזאת שלו. עוד נשמע ממנה די בהרחבה. אבל כבר בשלב הזה, יש אנשים שהקביעה הזאת מאוד מעצבנת אותם. למשל, פרופסור אבי בראלי.
יש טענות של, תסלחי לי שאני אומר את זה, שהן קיקיוניות, למרות שלפעמים אומרים אותם אנשים בני צמחה כביכול, שזה לא באמת שמאל. אז זה פטפוט. זה באמת פטפוט. שמאל וימין זה לא תעודות כשרות לאיזשהם סטנדרטים שמישהו קבע. כשאתה אומר על מפלגה שהיא שמאלית, או שהמשטר שהיא עומדת בראשו הוא שמאלית, אתה לא אומר עליו שהוא רע או טוב, יש לו מאפיינים מסוימים.
בראלי הוא היסטוריון ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן גוריון. זה בדיוק תחום המחקר שלו. ולכן הוא מחדד מה לדעתו כן ההבדלים בין שמאל לימין.
זה הבחנה רחבה מאוד, לא נכון לאפיין אותה בהגדרה מצומצמת מדי, כי אלה הם מושגים רחבים מאוד, הם באים לחלק טווח של תופעות רחב מאוד. וההבחנה הבסיסית שאני יכול להגיד על החלוקה הזאת זה שאנשי השמאל, יש להם יותר אמון בכך שבני האדם יכולים לעצב את חברתם מכוח המחשבה שלהם, מכוח התפיסות התבוניות שלהם. ואילו אנשי הימין, נוטים לפקפק ביכולת העיצובית הזאת של המין האנושי, והם נוטים להיות יותר שמרנים, יותר ספקנים. זאת הבחנה אחת.
ובניסוח אחר,
בתמונה הגלובלית, השמאל חושב שאפשר להנדס את החברה, והימין חושב שהטבע האנושי הוא לאו בר שינוי, ולכן אנחנו צריכים להגיע לאיזה אופטימום, ולא לנסות דברים מדי רדיקליים, כי הניסיון מלמד שזה נגמר רע.
זה דוקטור גדי טאוב, היסטוריון באוניברסיטה העברית, ואחד המבקרים החריפים והמוכרים יותר של השמאל בישראל, בין היתר כי הוא היה שם ועבר צד. לביקורת שלו על השמאל גם נגיע בהמשך. אבל בינתיים, הנקודה שהוא בראלי מעלים היא מאוד משמעותית, ועוברת כחוט השני בכל המאבקים שמקובל לראות בהם מאבקים של השמאל בעולם ובישראל. הרצון והשאיפה ליצור באמצעים אקטיביים מאוד חברה יותר צודקת. השאיפה הזאת מהירה אצל אבי בראלי הבחנה נוספת בין ימין לשמאל.
זאת ההבחנה בין הכוחות שרתומים יותר לאינטרסים של העבודה, לבין הכוחות שרתומים יותר לאינטרסים של ההון. הכוחות שאנחנו נוטים לקרוא להם שמאל, מכוונים יותר לאינטרסים של העובדים, לא רק לעבודה, אלא מעמד העובדים, ואילו ימין רתום לאינטרסים של מעסיקים, של בעלי רכוש, זה הבחנה בין רכוש לעבודה, זה הבחנה בין ימין לשמאל.
ולפי ההבחנות האלה,
כשאנחנו מדברים על התרבות הפוליטית מיסודה של הציונות, בבירור יש בה ימין ושמאל, יש ציונות שמאלית ויש ציונות ימנית, הציונות השמאלית שלטה בכיפה של התהליך ההיסטורי שחולל את מדינת ישראל מ-33, בועחה לסוף שנות ה-70, והיא ייצגה את הצד השמאלי בהבניה הפוליטית הציונית. בואי נגדיר את זה ככה. בשנות ה-50 היה פה משטר שעמדה בראשו מפלגה שמאלית מובהקת, מפאי.
ומה שהפך את מפאי למפלגה שמאלית מובהקת, היא המשימה ההיסטורית שהיא נשאה על כתפיה.
מפחות או יותר 1905, הפרויקט הפנימי העיקרי שלה היה בינוי מעמד פועלים יהודי. זה כבר שם אותה בסטטוס שונה מתנועות פועלים אחרות המקבילות לה באירופה. תנועת הפועלים האירופית זה דבר שמתפתח מכך שהנהגה ותיאורטיקנים חוברים להתארגנויות של פועלים ויוצרים ביחד תלכיד מסוים שאנחנו קוראים לו תנועת העבודה הגרמנית או תנועת העבודה האנגלית. אצלנו, האנשים האלה לא רק שהם באו לארגן את מעמד הפועלים, הם באו ליצור אותו. זה הבדל עצום. אבל זה רק אומר שהם שמאל רדיקלי עוד יותר מהרגיל. לא שהם פחות שמאל, הם שהם שמאל דמוקרטי רדיקלי במיוחד.
השאיפה לייצר מעמד פועלים שלא היה קיים בעם היהודי בכלל, ובטח שלא בארץ ישראל בפרט, היא בעצם שילוב של שתי הנטיות האידיאולוגיות של תנועות שמאל. הינדוס המציאות באופן אקטיבי, ונטייה חזקה לכיוון העובדים ולא לכיוון ההון. אבי ברלי חוקר כבר הרבה שנים את תנועת העבודה ההיסטורית, ובעיניו זאת בעצם נקודת האפס של השמאל בישראל. הרבה לפני הסוגיה המדינית, הדגש על זכויות אדם או הפרדה בין דת למדינה, הסוגיה המעמדית היא שהגדירה אותו יותר מכל. ובה גם תמון המפתח לשאלה, מה קרה לו?
שנות ה-50 זה אולי תקופת השיא של התהליך הזה. שטרנספר של אוכלוסייה, עלייה גדולה מאוד של אנשים, שעוברת תהליכים של פרולטריזציה, הפיכה לפועלים, בהנהגתה של תנועת העבודה, וגם מתחולל תהליך של נורמליזציה מסוים. זאת אומרת, פתאום עכשיו זה תנועת העבודה, היא דומה לתנועות פועלים אחרות.
הדמיון לתנועות פועלים אחרות באירופה הוא לא רק ביתרונות, כלומר, בכך שסוף סוף יש כאן מעמד פועלים, אלא גם בחסרונות. בכל תנועות הפועלים הלך והתפתח פער מעמדי בין מנהיגי התנועה, העסקנים, המאחרים, ובין הציבור שאותו הנהיגו, הפועלים עצמם. אבל כאן, בגלל שמעמד הפועלים בעצם נוצר באופן מלאכותי יש מאין, הפער הזה היה דרמטי במיוחד. מצד אחד,
הם החליטו החלטה של חירות לעלות בבת אחת כל כך הרבה אנשים. זה גילוי כמעט ניצ'יאני של עיצוב של ההיסטוריה, אפשר להגיד.
מצד שני,
ברגע שהחלטת להביא לארץ, להכפיל את האוכלוסייה תוך שנתיים וחצי, וההבדלים בין האוכלוסייה הקולטת לאוכלוסייה הנקלטת יהיו גדולים כאלה, התוצאה בוודאות גיאומטרית היא, שאתה מכניס את המתחום ב-1953, זאת חברת פערים עצומה.
ולא סתם ברלי מזכיר את שנת 53. העלייה המסיבית ממדינות צפון אפריקה שהתחילה בשנות ה-50, הגדילה עוד יותר את הפער הקיים עם אילה בין הנהגת מפלגת פועלי ארץ ישראל לפועלים עצמם.
עכשיו יהיה סקנדלים וסקנדלים כל יום.
לתוך הפער המעמדי, לתוך ההבדלים הסוציולוגיים האלה, גם נוצק הבדלים אתניים, מפני שהשכבות העובדות נעשות יותר ויותר מזרחיות, בתנועת העבודה, מבחינת ההנהגה שלה, ואפילו רוב החברים שלה היא תנועה אשכנזית, כפי שהיא גם היום, והדבר הזה מייצר מתח גדול מאוד. התופעה של מתח בין ההנהגה של תנועת העבודה לבין השכבות העממיות שהיא עומדת בראשם, מאפיינת כל תנועת פועלים. אצלנו בארץ נוסף לזה הבדל אתני, הבדל עדתי. מה הוא עושה? הוא מייצר יותר ניכור, הרבה יותר ניכור. יש לה להנהגה הרבה פחות אמון בקרב האנשים שהיא המנהיגה, יש לה הרבה פחות שפה משותפת איתם, וזה מרחיק אותם מהם.
אבל ההנהגה של בן גוריון הייתה מודעת לפערים האלה ולניכור שהם מייצרים. ולכן, בהתאם להיותה תנועת שמאל שמוכנה לפעול בצורה אקטיבית כדי להנדס את המציאות, היא נקטה במדיניות של התערבות בוטה במשק כדי לנסות להכיל את המתחים האלה ולמנוע את התפרקות הלכידות החברתית.
הם החליטו לקיים פה משטר שמונע מהאשכנזים הוותיקים לברוח למעמדות הנמוכים, לעשות קש אין, להיות נזכרים מהיתרונות העצומים שהסיטואציה הזאת זימנה לקולטים, יתרונות חברתיים, כלכליים ופוליטיים עצומים. המשטר של מפאי הגביל אותם. זאת האמת, והוא היה לו הצלחה מסוימת בהגבלה הזאת.
מה זאת אומרת הצלחה?
בשנות ה-50 היו פערי השכר הנמוכים ביותר בכל העולם, בארץ הזאת, שהיה בה אי שוויון גדול מאוד, שאנשים גרו בפחונים ובדונים ובבתי אבן, ופרש עצום היה בין האוכלוסיות. אבל בשכר, בכל המדדים שאני הסתכלתי עליה, הפרשי שכר מצחיקים ממש.
למשל, לפי המחקר של בראלי, באותם שנים מנהל בית החולים הדסה בירושלים הרוויח 70% יותר מעובדת הניקיון בבית החולים. אפילו לא כפול. רק כדי לסבר את האוזן, אני מניחה שהיום הפער הזה עומד על מאות אם לא על אלפי אחוזים. וזה לא קרה באופן טבעי כמובן, אלא מתוך התערבות גסה של השלטון, שגרמה לשביתת רופאים גדולה ולהתמרמרות עזה בקרב מעמד הביניים האשכנזי, שבעיקר הכלס את השירות הציבורי ואת האקדמיה. אבל מפאי הייתה חזקה מספיק בשנים האלה, גם כדי להכיל את הכעס של המעמד הבינוני האשכנזי יותר, וגם את הניכור של מעמד הפועלים המזרחי יותר.
מפאי הולכת בעלייה בתקופה הזאת, המזרחים מצביעים בעדה בהמוניהם, והמסר שלה להם, וגם לכלל האוכלוסייה, היא מסר משימתי כזה. יהיה קשה עכשיו, אבל אנחנו שומרים על כמה שיותר צדק חברתי שאפשר, וזה יתקבל. אז במסגרת הזאת,
שבה כל הצדדים בעצם משלמים מחיר למען המטרה הגדולה,
החברה לא מתפרקת בין הידיים עד למחצית שנות ה-60.
ושם, באמצע שנות ה-60, תמון המפתח לתחילת הקריסה של מפאי.
מה שקורה בשנות ה-60, זה ש... היא נוקטת מדיניות של אבטלה יזומה שקוראים לה מיתון, והיא נוקטת את זה ב-64 וזה מתפרץ כמשבר של אבטלה מן החמורים שהיה בתולדותינו ב-1966. וזה מדיניות שהיא נוקטת ביודעין.
סוד הצמצום והריסון של תקציב המדינה שההוצאות של תושבי הארץ כולם תמונה ההצלחה.
מה שהם עשו זה לא רק מיתון, הם עשו משבר וחוללות נפילה כלכלית. זה שקוראים לה מיתון זה מה שהם חשבו שאולי הם יעשו, אבל מה שהם עשו זה משבר חריף ביותר. זה היה משבר שהגיע לידי רעב במשפחות פועלים.
קמצנים ופושטי יד הינם מחזה נפוץ בעריה של ישראל, והם הפכו חלק בלתי נפרד מנוף הרחובות הסואנים.
השאלה למה הוחלט בהנהגת מפאי לכפות מדיניות של מיתון ואבטלה חמורה על המשק נתונה לפרשנות, ואין לגביה הסכמה. כך או אחרת,
מפאי של ראשית שנות ה-50 או מפאי של היישוב לא הייתה יכולה להגיע למדיניות כזאת. זה אומר שהיא כבר לא רתומה לאינטרסים של מה שקראתי לו קודם בינוי מעמד פועלים. יש לנו כאן נקודה בזמן ההיסטורי, 1964, שבו מפאי משנה לחלוטין את המדיניות שלה. זה נקודת תפנית מהיותה מפלגת פועלים. יש לנו צומת שבו אנחנו כבר רואים שהיא בעצם מפלגת הממד הבינוני של ישראל, הגבוה.
זה הרגע המכונן של תחילת הנפילה. לפי בראלי, הציבור המזרחי שברובו הכלס את מעמד הפועלים, חווה את המשבר הכלכלי היזום שנקטה מפאי כבגידה קשה בו ובאינטרסים שלו.
חלק גדול מאוד מהמרירות כלפי מפאי, מהשנאה שהיא סופגת עד היום בקרב המזרחים, באה משם, מפני שב-64 היא בגדה בהם. היא קודם הייתה המבצר שלהם, במידה רבה, זאת שהגנה עליהם, הרבה יותר מאשר חירות. מה החירות יכלה להגן עליהם?
אבל אם המיתון של 64, שהגיע לשיא ב-66, היווה בגידה כל כך דרמטית באלקטורט המזרחי ובמעמד הפועלים, למה עברו 13 שנים עד שנוצר מהפך שלטוני?
מפאי, זאת המפלגה המייסדת של החברה. יש לה עוצמה שאין לשום מפלגה היום, גם לא לליכוד היום. היא חזקה מאוד מפני שהיא, האנשים לא תופסים בכלל את החברה הזאת בלעדיה, בלי ההנהגה שלה. יש לה דומיננטיות תרבותית עצומה. החברה הישראלית מזוהה איתה. גם אנשים שמתנגדים לה לא יכולים לחשוב על החברה הישראלית בלי ההנהגה שלה בעצם. אז לוקח לה הרבה זמן להתמוטט.
הרבה זמן עד ההתמוטטות הסופית אולי, אבל ציבור הבוחרים שלה הבין את המסר מיד.
האלקטורט המזרחי הגיב די מהר. כבר מ-69 ואילך, יש מעבר של הפרולטריון המזרחי מובהק אל חירות 69, אפילו ב-73, ובואכה 77. עד שבחיים יבין ואומר,
מהפך, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים, זה שנים רבות.
זה לא כל רבע חלל הריק, מישהו עוזב, אז מישהו לוקח. קודם כל צריך לראות שמישהו עזב.
והנה השורה התחתונה לשאלה, למה השמאל איבד את השלטון ופשוט לא מצליח לחזור אליו. מפלגה שמבוססת על מעמד בינוני גבוה, פשוט לא יכולה להיות בשלטון. היא חייבת את השכבות הרחבות יותר של החברה. ומהרגע שמפאי הסתכסכה עם השכבה הזאת ופתחה ממנה פער, זה בעצם נגמר. והפער הזה קיים עד היום.
ואני חושב שגם בשמאל יש פער מאוד מאוד גדול בין היומרה, בין האמירה, בין התפיסה, לבין הפרקטיקה, לבין למי אתה מחובר.
אבי דבוש, מייסד תנועת הפריפריות ומנכ"ל רבנים לזכויות אדם, הוא דמות קצת חריגה בנוף הפוליטי של השמאל. הוא גדל במשפחה דתית מזרחית באשקלון, למד בישיבה תיכונית והדריך בבני עקיבא, עשה שינוי רעיוני, וכבר שנים הוא חבר במרץ. הביקורת שלו על השמאל מהדהדת את הניתוח של בראלי.
בסופו של דבר, מרץ וגם העבודה היום, זה שבט בוטיקי שנטוע במרכז. המקום שהיה נכון שיצמח שמאל זה בפריפריות, כי בפריפריות גם יש את המפגש האמיתי הזה. הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. כאשר הקמנו את תנועת הפריפריות, אז היה ועודם, יש לנו שותפים בדואים מהצפון ומהדרום, ושותפים פלסטינים, ושותפים דוברי רוסית, ויוצאי אתיופיה וכו'. אז פה זה היה צריך לצמוח. זה שזה צמח במקומות אינטלקטואליים, באיזשהו מקום זה מייצר פער. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם הפער? אתה אומר, אוקיי, אני נשאר סגור במקום הזה ואני פונה רק למיליה שלי, או שאני עושה מאמץ לייצר איזושהי שותפות לפחות. והשמאל לא ידע בכל העשרות שנים האחרונות לייצר את זה.
אבל דבוש לא מעביר ביקורת מהטריבונות. הוא כבר לפני הרבה שנים הפשיל שרבולים וניסה להוביל שינוי במרץ, כזה שיחזיר אותה להיות רלוונטית לציבור הפועלים המודרני. בעיקר תושבי הפריפריה, משהו מעבר לאותו הרחוב שבו גרים תמר זנדברג וניצן הורוביץ בתל אביב.
כשרצתי במרץ, אז פגשתי הרבה מאוד אנשים שגם בסדרות, באופקים, באשקלון, בנתיבות, שמעריכים את מרץ ואמרו, וואו, אתם באמת ישרים ונאמנים וכו', אבל זה בכלל לא אפשרות בשבילם להצביע מרץ, זה כאילו דיבור בספירה אחרת לגמרי, כי מרץ זה לא חלק מהמגרש, והשמאל זה לא חלק מהמגרש.
והבעיה במצב הזה היא לא רק אלקטורלית. המאבק שלו להביא את מרץ לפריפריה הוא מהותי.
בעיניי זה קודם כל פועל יוצא של השמאלנות. כלומר, אם אנחנו אנשי שמאל באמת, אז קודם כל אנחנו מסתכלים על מעמדות, אנחנו מסתכלים על פערים, אנחנו מדברים על תיקון עמוק כלכלי חברתי בחברה הישראלית, ואיך זה יכול להיות שאנחנו מדברים בשם אלה שלא נמצאים פה בכלל. אם אנחנו בעולם שילד ברמת השרון מקבל פי 50 תעודת בגרות מצטיינת מילד בסדרות, ברעד, באופקים, זה עולם לא צודק, לא מתוקן, ובמובן הזה זה שמאל. כאילו, אם שמאל לא נאבק על הדבר הזה, ולצערי הוא לא נאבק מספיק על הדבר הזה, אז הוא לא שמאל.
אבל המאבק של דאבוש לא צלח. הוא התמודד על רשות מרץ ב-2018, מצא את עצמו מדורג במקום השמיני ברשימה, ובסופו של דבר נשאר מחוץ לכנסת. המסקנה שלו ברורה.
נכשלתי בדרך הזו של להפוך או לחבר את מרץ להיות שמאל אמיתי, למנוע הזה שבעיניי היה הופך אותה לשמאל אמיתי, וגם אם לא נדבר על אלקטורט, קודם כל בוא תחזור למהות שלך, בוא תתחבר למהות, אחר כך אני מאמין שגם היה מגיע אלקטורט.
אז אמנם מרץ היא לא היורשת של מפאי, אבל במהות זה הסבר אחד, היסטורי בעיקרו, לסיבה שבגללה השמאל איבד את השלטון, ובמידה רבה גם לשאלה למה הוא לא מצליח לחזור אליו. אבל הסוגיה המעמדית היא רק רגל אחת שעליה עמד השמאל הישראלי לדורותיו. יש עוד כמה רגליים כאלה, והמרכזית ביניהן היא הסוגיה המדינית. נראה לי שהיום זה כמעט מובן מאליו שהשמאל הוא מחנה השלום, שבבסיסו עומדת ההתנגדות לכיבוש, והחתירה הבלתי פוסקת להגיע להסדר קבע עם הפלסטינים. אבל האמת היא שזה לא תמיד היה ככה. פרופסור אבי בראלי שוב נותן הקשר היסטורי.
ההבחנות בין שמאל לימין לא נכון להכיל אותם על יחסים בין עמים. מפני שיחסים בין עמים, העמדות כלפיהם מעוגנות בעיקרו של דבר, בערכות עם אזי, של משפטי תנאי, אם נעשה כך, מה יקרה כך? אוקיי? על זה המחלוקת. אני חושב שההבחנה הנכונה היא הבחנה משנות ה-60, שקושרה לוייטנאם ויובאה לפה אחרי ששת הימים, בין ניצים ליונים. זה לא שמאל וימין.
אז מה בדיוק ההבחנה בין ניצים ליונים, ואיך היא שונה מההבחנה בין ימין לשמאל?
זה ייצג עמדות יותר לוחמניות ויותר מהלכות בגדולות מצד אחד, לעמדות ששוחרות שלום ונוטות פחות להשתמש בכוח מצד שני, נגיד ככה. עכשיו, זה ויכוח שחצה את תנועת העבודה, אוקיי? זה לא יפיין אותה, לא זה ולא זה, זה חצה את תנועת העבודה. וזה גם חצה את הימין, לא רק את תנועת העבודה. וזה כך קורה בכל העולם. ההבחנה בין ימין לשמאל לא נוגעת ליחסי חוץ, זו שגיאה שבארץ היא מושרשת נורא, אבל היא לא נכונה.
בניגוד להבחנה הקטגוריאלית בין התמיכה בהון לתמיכה בפועלים, החלוקה בין ניצים ליונים היא לא חלוקה בין ימין לשמאל, אלא חלוקה בתוך הימין והשמאל. ובכל פעם, בנושא קונקרטי אחר.
תקופה מסוימת זאת השאלה איך להגן על תל חי. תקופה אחרת, קצת אחר כך, זה השאלה אם להשתמך על הבריטים או על מחתרת בהגנה של היישוב. ואחר כך זו השאלה איך להתמודד עם הנסיגה של הבריטים המחויבות למנדט, להקמת בית לאומי. ואחר כך זאת השאלה אם להסכים לחלוקה או לא להסכים לחלוקה. אלה שאלות קונקרטיות, זה לא שאלות שאת יכולה להכליל אותן.
והנה דוגמה למחלוקת בין ניצים ליונים בתוך מחנה הימין עצמו.
סתם, בתור דוגמה. כלפי הבריטים, הציונים הכללים הם כמעט משטאפים של הבריטים. הם בכל אופן מאוד מתונים, ברובם הגדול.
כלומר, יונים.
והרוויזיוניסטים תקיפים מאוד.
כלומר, ניצים.
הוויכוחים האלה לא מגדירים את הימין והשמאל. לא באמת.
וככה כמובן גם בתוך השמאל. היה מחנה ניצי ומחנה יוני. ואת זה אולי תופתעו לשמוע.
רק ב-77 תנועת העבודה נתפסת כמעוז היוניות. היונים היו מיעוט בתנועת העבודה, כל השנים, בן גוריון הוא בוודאי לא יונה, אף אחד לא ניסה להגיד את זה עליו, הרוב בהנהגה של תנועת העבודה היו עם נטיות לוחמניות למדי, נגיד את זה ככה, לוחמניות למדי, בוודאי בתוך מפאי, שזאת המפלגה הראשית של תנועת העבודה, לצידה היו מפלגה אחת מאוד מתונה מפעם, או השומר הצעיר, ואחדות העבודה שהייתה אפילו אקטיביסטית, מה שקוראים לו היום ימנית מדינית מובהקת. כל זה עד 77, ב-77 יש שינוי.
כדי להבין את השינוי שקרה ב-77, צריך לחזור 10 שנים אחורה.
היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח.
מלחמת ששת הימים תפסה את מפלגת העבודה לא מוכנה ביחס לשאלה מה עושים עם כל חבלי המולדת שנכבשו או שוחררו. יגאל אלון הציע פתרון מיידי של סיפוח חלקים ספציפיים, כמו בקעת הירדן, ההר ופרוסדור ירושלים, בעוד מרבית יהודה, שומרון ועזה יעברו לשלטון פלסטיני עצמאי או לממלכת ירדן.
ככל שאנחנו נאחזים יותר חזק בהתיישבות, כך יהיה בידינו מכשיר מדיני יעיל יותר במאבק על קביעת מפת העתיד של מדינת ישראל במסגרת חוזה השלום.
אם זה מהדהד לכם את נתניהו שדיבר על החלת ריבונות בבקעת הירדן אל מול האוטונומיה הפלסטינית ביהודה ושומרון, אתם לא טועים. בכל אופן, תוכנית אלון לא ממש נלקחה ברצינות על ידי לוי אשכול וממשלתו. גולדה מאיר, שללא ספק הייתה נץ, התבטאה נגדה, וגם שאר מנהיגי המפלגה הכריעו שלא להכריע, ובפועל זרמו עם העמדה של משה דיין שלא לקבל החלטה. ההכרעה הזאת הייתה גורלית מאוד, ויחד עם גורמים היסטוריים נוספים, תרמה להתחזקות של הפלג היוני של המפלגה. גולת הכותרת של תהליך הפיכתה של מפלגת העבודה, או המערך כפי שהיא כבר נקראה אז, מניצית ליונית, הייתה השינוי שחל בתוך שתיים מהדמויות החזקות שבה.
בתקופה הזאת פרס ורביל ומוטגור מצטרף אליהם וחיים ברלם הם סוג של יונצים כאלה, הם לא מאמצים את העמדות של יוסי שריד, עוזי ברם, הם ניצים, אבל הם עוברים תהליך, הניציות שלה נעשית חלולה. מתרוקנת יותר ויותר. והאגף היותר ניצי במפלגת עבודה, הוא עובר לספסלים האחורים של מפלגת עבודה, והם נעשים פחות ופחות משפיעים. עכשיו, מה שקרה זה שהעמדה המתונה המדינית כבר נעשתה מזוהה עם מפלגת עבודה.
והתהליך הזה הלך והתחזק עד בחירות 92 והקמת ממשלת השמאל הראשונה מאז המהפך של 77. וגם אז, עם הניצחון בבחירות, התהליך עוד לא הושלם.
ב-92, אני חושב שפרס ורבין כבר עברו שינוי, עדיין לא הלכו את כל הדרך, אבל כבר עברו שינוי, אבל הם לא פנו אל הציבור עם מצע כזה. זה לא היה מצב כזה שמפלגת עבודה ניצחה עם מצע יוני. לא, היא ניצחה ואז נקתה מדיניות יונית. זה הסדר הנכון.
ולמדיניות היונית הזאת קוראים הסכם אוסלו. הסכם שנוי במחלוקת בחברה הישראלית, ללא ספק קו פרשת המים של השמאל.
הבוקר בשעה 8:45 החריד פיצוץ אדיר את כל מרכז תל אביב.
אוטובוסים מתפוצצים, אווירה של רעל, אלימות והסתה ברחובות, ועצרת בגנות האלימות שהסתיימה ברצח.
ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון. יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקים...
אם אני הייתי צריכה לשים את האצבע, אני הייתי שמה אותה ברצח רבין. מבחינת ההיפוך.
זהבה גלאון, חברת כנסת מטעם מרצ במשך למעלה מ-15 שנה, ואחת מיושבות הראש המיתולוגיות שלה, פרשה מרשות מרצ ומהכנסת ב-2018, ומאז עומדת בראש מכון המחקר זולת לשוויון לזכויות אדם. בעיניה, אין ספק שרצח רבין היווה את נקודת המפנה לקריסתו של השמאל, שלא הצליח להתאושש מאז.
רבין נרצח בגלל תפיסת עולם. הוא הלך למהלך גדול. הוא היה בתהליך, זה דבר שהבשיל בו, הוא לא היה שם מההתחלה. אבל הוא הלך למהלך והוא נרצח כי היה מי שחשב שאין לו לגיטימציה לעשות את זה. במקום שהמחנה שלנו ימשיך ויגיד שזאת האג'נדה וזה המהלך שצריך לעשות, אז הוא הפסיק לדבר על זה. אני חושבת שהמחנה הזה, מה שנקרא מעבודה שמאלה, אז פחות או יותר זה מעבודה שמאלה, אחראי לזה. שהוא ניסה לטשטש את המחלוקת, והם הפסיקו לדבר על הכיבוש, והפסיקו לדבר על הדברים הגדולים באמת, ואני חושבת שזה מחיר מאוד כבד, שהמחנה שלנו משלם. עכשיו, תמיד ישרו אנשים שנאמנים לדרך, בוא נגיד מרץ, פחות יותר, אבל בגדול מה שהיה מפלגת העבודה, ואחר כך התחילו מפלגות מרכז, הם התחילו לרפד את השיח, ולעגל פינות, ואני חושבת, שאם את קמה בבוקר, פותחת החלון, מרטיבה את האצבע ובודקת לאן נושבת הרוח, ובמקום להוליך את הלך הרוח, את הולכת אחרי הלך הרוח, את מפסידה. וככה אני חושבת שהשמאל הפסיד.
אז בנרטיב הקלאסי של השמאל, אוסלו הייתה הבשורה המדינית הגדולה, ורצח רבין הצליח לטרפד אותה. אם לא הרצח, אוסלו בוודאי היה מתקדם להסדר שלום בר קיימה. מצד שני, יש מי שחושבים שהעמדה הזאת היא בדיוק הבעיה.
יש תופעה של סטגנציה, אין ספק.
חזרה לאבי דבוש.
כלומר, התעקות באיזשהו מקום, אתה יודע, זה אפילו טראומה של רצח רבין, כאילו נתקענו במקום הזה, אנחנו רוצים לחזור לשם, אנחנו, כאילו, הלכה לנו המדינה כזה, ואני אומר את זה, לא באמת, לא בלאג, אני יכול להבין את זה, זה באמת, עד היום, אני שומע אנשי שמאל, אם רק רבין היה, יכול להיות שלא, יכול להיות מיליון דברים אחרים, אז יש כן, יש איזה קצת דאטה, השתי מדינות והסכם אוסלו וכזה, אבל יש גם שאלה אמיתית ומבוכה אמיתית.
אולי בגלל שהוא עדיין נטוע עמוק בשמאל, דבוש מתבטא בעדינות. גדי טאוב, שלא מעט בגלל אוסלו עזב את השמאל ועבר לשורות הימין, מתבטא הרבה יותר בחריפות.
האג'נדה היונית שזהינו עם השמאל פשוט התרסקה. לאט לאט, בהדרגה, אני התעקשתי עליה הרבה זמן, זאת אומרת, נסוגתי בקושי, צעד אחר צעד, עד שהבנתי שפשוט אין לאג'נדה הזאת סיכוי. אם השמאל הוא חלוקת הארץ, אז אריאל שרון היה המנהיג השמאל האחרון. כי אריאל שרון גם כן החליף צעד, כשהוא פנה לחלוקת הארץ, לא מטעמי זכויות אדם והכיבוש, אלא מטעמים שאני בעיניי לא נפרדים מהשאר, ותמיד ההתנגדות של הכיבוש הייתה גם, או בעיקר, מתוך רצון לפעול למען הציונות.
ולכן גם ברור לו מה רבין היה חושב על המצב הנוכחי.
רבין היה עכשיו במצב הזה אומר לא חלוקת הארץ ולא נעליים. רבין היה לו כאב בטן אדיר ללכת הצעדים עד אוסלו. לא צריך לחזור לשפת הגוף ומדשאת הבית הלבן וכל הדבר הזה, והוא היה מוכן לתת את האימור, והוא היה ערוך לזה שהאימור ייכשל, ולדעתי הוא היה מביט בעיניים לזה שהאימור נכשל. היו מנהיגים של מפלגת העבודה שאמרו אוסלו נכשל.
למשל, אברומבורג.
אוסלו נפח את נשמתו, יכול להיות שאוסלו נולד מת. יכול להיות שזה הסכם שנולד מת, ויכול להיות שיכול היה לקרות משהו, אני חושב במאי 99, כשהיו צריכים לעבור מהסכם הביניים לדיון על הסדר הקבע, זה לא הגיע לשם. מאיזה סיבות שלא תהיינה, אם זה יגאל עמיר או חולשת הדעת או אוטובוסים מתפוצצים, זה כרגע לא משנה, כי זה לחזור אחורה ולשאול מה אם, לא יודע מה אם, זה לא קרה.
אז גם דאבוש מתוך השמאל, גם טאוב שחתך ימינה, וגם בורג שחתך חזק עוד יותר שמאלה, בעצם מסכימים שפתרון בנוסח הסכם אוסלו פשוט כבר לא רלוונטי היום. ושהטעות הקולוסלית של השמאל הייתה שלפחות בנרטיב הציבורי הוא המשיך וממשיך להתעלות בו. האם השמאל היה יכול לעשות משהו אחרת כדי מצד אחד להישאר רלוונטי ומצד שני בכל זאת לתת פייט אידיאולוגי לימין?
השאלה היא לא איך תהיה שמאל טוב או איך תהיה ימין טוב, השאלה היא האם אתה מסתכל על המציאות והפתרון שאתה מציע רלוונטי. אני חושב שזה רע מאוד לשלוט על עם אחר, אבל שאלה מוסרית היא תמיד שאלה של אלטרנטיבות. לכן כל מי שמדבר איתי על הסכסוך, אני שואל את עצמי לא אם הוא ימין או שמאל, אלא אם הוא רלוונטי או לא.
אם אנחנו כבר מדברים על אלטרנטיבות, אולי באמת כדאי לשאול. מה נותנים היום בשמאל?
בסוף אני חושבת שזה פתרון שתי מדינות. האם הוא אפשרי? הוא הופך כמעט ולא. כי נוצרה מציאות אפרטיידיסטית בשטח כזו, שגם אם לא הכריזו עליה באופן פורמלי, הסיפוח הוא קיים. זאת אומרת, עצרו את הסיפוח הגדול, אבל הסיפוח בשטח קיים, המציאות בשטח היא אפרטיידיסטית. אז מה עושים? אני חושבת שהעמדה לא צריכה להשתנות, אבל אולי דרכי המאבק צריכים להשתנות, עד שיהיה כאן סוג של פתרון מדיני. אני חושבת שצריכה להיות כאן מנהיגות, שצריכה להכשיר דעת קהל ולהסביר למה לא יכול להיות שאנחנו שלטון קולוניאליסטי, אנחנו הכיבוש הכי ארוך בעולם אני חושבת כיום, אנחנו לא יכולים להמשיך לשלוט בפלסטינים, זה לא בא בחשבון, זה מעוות אותנו. לכן רק שירו,
שיר השלום. זה שעוד בתוך המיליה של השמאל אנשים מוכרים למכור זה לזה את הלוק של השלום, הרבה פעמים עטוף בעטיפה של כמה אני מוסרי ואני נגד הכיבוש. בלי שיש לך פתרון, אל תספר לנו מה אתה נגד, כי פוליטיקאי צריך להיות בעד. להיות נגד זה פינוק של תנועת נוער. אם אתה רוצה אי פעם להיות הממשלה, אתה צריך להגיד לא מה אתה נגד, אלא מה אתה כן תעשה.
אנחנו מציעים הידברות. בואי נתחיל מזה. הידברות. מי לא נפגש עם אבו מאזן, הוא לא מדבר איתו, הוא לא שום דבר.
אז לדעתה, זהבה גלאון והשמאל שהיא מייצגת, בעיקר יוצאים נגד המצב הקיים, אבל לא באמת נותנים אלטרנטיבה. כי אפילו היא מודה שהסדר שתי המדינות לא ממש רלוונטי היום. ולגבי הידברות, ובכן, נראה שכרגע לפחות אין ממש עם מי להידבר. על אברומבורג לעומת זאת, יהיה קשה להגיד שהוא לא מעמיד אלטרנטיבה.
אני שהייתי בין הראשונים, יחד עם רבים מחבריי, שאמרו שתי מדינות לשני עמים ומדינה פלסטינית, והיינו צריכים להשקיע אנרגיה, שאת לא מתארת לעצמך איזו אנרגיה, לשכנע את הממסד שאת הגדרת אותו כשמאל קודם, שאפשר לחשוב על זה בכלל, הממסד של גולדה מאיר שאין דבר כזה עם פלסטיני, היינו צריכים להשקיע אנרגיה עצומה ולהגיד, תראו, יש התכנות. עכשיו, היו רגעים שהייתה לזה התכנות. חלקם מוחמצו על ידינו, חלקם מוחמצו על ידם, ברוך השם, ידיו של אף אחד לא מקיול בהחמצות האלה, אבל בנקודת הזמן הזו שאנחנו מדברים כאן באביב 2021, הדיון בישראל איננו, לא ראוי שיהיה בין כן שתי מדינות או לא שתי מדינות. הדיון האמיתי העמוק המשמעותי בישראל היום הוא בין איזו מדינה אחת זאת תהיה. האם זאת תהיה מדינה אחת עם שני משטרים, משטר אחד מלא פריבילגיות, מונופול מוחלט על הפריבילגיות ליהודים, ומשטר אחר מלא אפליות לפלסטינים, או שזאת תהיה מדינה אחת שבין הירדן לבין הים לכל אדם ולכל קולקטיב יש את הזכות לאותם זכויות. ברגע הזה אני לא רואה איך יש מקום לעוד מדינה לצד מדינת ישראל.
אפשר להסכים או לא להסכים, אבל זאת הצעה קונקרטית. מדינה אחת, דו-לאומית, שבה לכל האזרחים יש שוויון זכויות מלא, ללא כל עדיפות שהיא לבני דת או לאום מסוימים. עוד נגיע להשלכות שיש להצעה הזאת על זהותה של מדינת ישראל, אבל מעניין לגלות שגם אבי דבוש מדבר על סוג של מדינה אחת, אם כי במודל קצת אחר.
אני שייך לארץ לכולם, לתפיסה של קונפדרציה ושתי מדינות מולדת אחת וכו'.
כלומר, לא מדינה אחת דו-לאומית עם שוויון זכויות מלא לכולם, אלא קונפדרציה, שמכילה בתוכה שתי מדינות שונות. משהו כמו גרמניה, או אולי אפילו ארצות הברית.
מתוך המקום הזה, שחושב שצריך לפתוח לכל מיני רעיונות אחרים וכיוונים אחרים, ולהבין גם שהמציאות בשטח מאוד מאוד השתנתה. אנחנו מדברים על 500,000 ישראלים כבר שנמצאים שם, במציאות הרבה הרבה יותר מעורבבת, ובמובן מסוים זה לא טרגדיה, במובן מסוים זה הדבר הנכון, כי גורל אחד שם אותנו כאן, והעמים צריכים ללמוד לחיות ביחד, לא משנה איך נהפוך את זה.
אני מתנגדת לפתרון של מדינה אחת. בעיניי זה פתרון של אנשים שהרימו ידיים. זה אנשים מיואשים, די, אין סיכוי, לא נגיע להסדר. זה הזיה לחשוב ששני עמים, ישראלים ופלסטינים, שמי, אני דרך להגדיר, זה נערות של דם זורמים ביניהם, שהם יחיו עכשיו במציאות של גר זאב עם כבש במדינה אחת. זה לא הגיוני, זה לא ריאלי, זו הזיה, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה.
במילים אחרות, אשת שמאל אחת אומרת על איש שמאל אחר, שהוא בעצם סוג של משיחי בשאיפותיו. אולי בגלל שהוא גדל בחברה הדתית? הביקורת הזאת לא מרתיעה את דבוש.
אם משיחי זה לקוות ולעבוד לעתיד יותר טוב ולא לוותר על התקווה, זה משיחי, אין לי בעיה עם משיחיות, זה בסדר גמור, ואני גם אומר בכל יום, אני מאמין בביאת המשיח, ואולי אני מתכוון למשהו אחר מאנשים אחרים, אבל עדיין.
זה כמובן שיח פנימי בתוך השמאל, אבל אולי כדאי לקבל פרספקטיבה דווקא מאלה שהיו שם ועברו לקצוות. גדי טאוב מימין.
אני הייתי רוצה שהפייט הפוליטי יהיה בין רעיונות ריאליים. לכן רעיונות לא ריאליים, אני לא רוצה אותם על המפה הפוליטית. מפה פוליטית בריאה זה ציבור שמצביע עבור מפלגות שיש להם אג'נדה ברת ביצוע. מפלגות שיש להם חלומות באספמיה, לא צריך אותם, וזה מה שנהיה מהשמאל. השמאל מתעניין עכשיו בכוונות, לא בתוצאות. אז הוא עכשיו מתעניין באיך להשחיז עמדות שיהיו מוסריות. זה שהן לא רלוונטיות למציאות הישראלית, זה כמעט בכלל לא מעניין אותו. ולכן הוא הפך לא רלוונטי למציאות הישראלית.
אברום בורג, מהצד השני.
אני מסתכל על הימין בקנאה מסוימת. אלקין קם בבוקר, מפשיל שרבולים, שואל, איפה הביוב? מכניס את היד לתוך הג'יפה ונערבה ונעשה וסמוטריץ' במיץ של הג'יפה והם עובדים פוליטיקה. השמאל הוא נהיה שופט קו. אני מחכה לדוח בצלם, אני ממתינה לפסיקה של בגץ, מחר תבוא משלחת של האום. סליחה על הביטוי, אבל חבר'ה, תתעוררו, פוליטיקה לא עושים מהקו. הציבור הישראלי השמאלי נסוג אל ארגוני החברה האזרחית הנעימים והנוחים והנקיים, כי לא נוח לו להפשיל ידיים ולהכניס את הידיים לתוך המאיים של המריבה הפוליטית הגדולה שמצריכה הכרעה.
אז זה תמצית הדיון על מה קרה לשמאל בהקשר המדיני. אבל יש עוד צלע אחת שצריך לדבר עליה.
קודם דיברנו על התשתית המעמדית של תנועת העבודה, אחר כך עברנו לדבר על האוריינטציה המדינית שלה, עכשיו אנחנו מדברים על מי אנחנו ומה אנחנו.
השאלה הזאת היא שאלה יסודית, שמשליחה על משבר נוסף שהשמאל הישראלי נמצא בתוכו, משבר הזהות. כאן, אבי ברלי מפסיק להיות הפרופסור, חוקר תנועת העבודה ההיסטורית, הוא מדבר כאיש שמאל.
ואנחנו, אמנם אנחנו מכחישים את זה שהיא נכשלה, ואנחנו יודעים שהיא נכשלה, ובכן, אנחנו מבינים שהמלחמה הזאת לעולם לא נגמרת, מלחמה שלעולם לא די לה. זאת אומרת שאנחנו במלחמה אינסופית. זאת אומרת שאנחנו חברה כושלת בדבר היסודי של כל חברה אמורה להצליח בו, לעשות שלום פנימי וחיצוני. זה מדינה, מה זה מדינה? מדינה מבטיחה ביטחון, כלומר שלום בגבולות שלה, ושלום וצדק בתוך גבולותיה. נכון? אז משהו מקולקל בנו מן היסוד. ומה היסוד שלנו? היסוד שלנו הוא ציוני. אז כנראה שהציונות צריכה להיעקר.
שאלה שאנשים מאוד אוהבים לשאול, אתה ציוני, אתה פוסט-ציוני, אתה אנטי-ציוני, אתה בתר ציוני, אתה... אני אומר להם, תקשיבו, זה לא מגדיר אותי. באיזה מובן? הציונות הייתה פיגום הכרחי, שנועד להעביר את העם היהודי ממבנה תפוצתי דיאספורי מפוזר, ללא מרכזים, למבנה ריבוני וריכוזי. כשאתה עושה בנייה מחודשת, שיפוץ, שיקום של הבית, אתה שם פיגום, לתמוך, שלא ייפול, שלא יפגע בעוברים ושבים. בה' באייר תש"ח הושלמה המשימה, המבנה החדש קם, גמרו את הטרנספורמציה, אפשר להסיר את הפיגום.
כדי להיות בטוחה שהבנתי נכון, אני שואלת שוב, מה זה אומר להסיר את הפיגום?
מבחינתי, הנושא הציוני תם ב-48, זה קיים בדיבור של אנשים, וזה דומה למיקי מאוס, שכבר הולך באוויר ולא הודיעו לו שנגמרה האדמה. זה נגמר ב-48, זה ייקח עוד 20 שנה, עוד 50 שנה, עוד 30 שנה, זה איננו. מה, צרפת עוד חיה בבסטיליה? גריבלדי עוד מנהל את איטליה?
פוסט-ציונות פירושו של דבר לוותר על מדינת הלאום היהודית.
אבי ברלי מטיח האשמה, אבל בורג? לגמרי מסכים.
הלאומיות היהודית של ישראל הנוכחית היא בעיניי זרה, ממש אש זרה, לתהליך היהודי שאני מבין אותו. בעיניי היהדות היא ציוויליזציה רחבה של דת, של אסתטיקה, של אתיקה, של אומנות, של מחשבה, של היסטוריה, של המון דברים, אבל לא הדבר הזה. הלאומיות הנוכחית היא מאוד מאוד חילונית, מאוד מאוד, כמעט עומדת בניגוד גמור. לציוויליזציה היהודית לדורותיה.
ולכן הוא לא באמת זקוק לה. על פי בורג, הזהות שלו מורכבת משלוש הגדרות. אומניסט, יהודי וישראלי. הוא לא מבין בשביל מה צריך את הציונות כהגדרה רביעית.
אלא אם כן, ההגדרה הרביעית נועדה להפלות ולהדיר ערבים, חרדים, עובדים זרים, מאגרי עבודה, מסתננים וסתם גויים. ציונות בישראל היא כלי של אפליה גזעית.
לא שזה יפתיע אותו, אבל הדברים של בורג גוררים ביקורת קשה מכל הכיוונים. למשל, גדי טאוב.
אני חושב שמה שקרה, שהשמאל הזה מבלבל את התכונה הנאצלה של היכולת לבקר את עצמך עם הלקאה עצמית. מרגע שלהיות נגד עצמך נהיה תו העיקר של המוסריות, אז מי שעומד הכי גבוה ומכה על עצמו בענף של קוצים, אז הוא הכי מוסרי. אבל השנאה העצמית זה לא אותו דבר כמו ביקורת עצמית. אדם צריך להיות מסוגל לבקר את שגיאותיו, אבל עכשיו לצייר את הציונות רק שרשרת אינסופית של רשעות, זה פשוט לא נכון.
או אבי ברלי.
האמת היא שיש פה ייאוש שחור וקטלני. אז יש יד אחת שאוחזת בחוזקה בדבר שלא עובד יותר, ויד אחרת שבעצם מוותרת על הכל. אנחנו צריכים להבחן את הטעות המדינית האסטרטגית שלנו, ולראות איך אנחנו מובילים אחרת את החברה שלנו. ולא להיכנע ליצר המוות הזה, שמיוצג בפסאודו אופציה, כביכול אופציה הפוסט-ציונית.
ואבי דבוש.
השמאל נטש את הזירה שמדברת על יהדות ועל ציונות, וזה בלתי אפשרי, כלומר זה הערכים המכוננים של המדינה הזו, אם נאהב את זה או לא, רוב רובם של היהודים הישראלים מזדהים עם הדברים האלה, חלק מסורתיים ומאמינים ודתיים וחרדים ומגוון מאוד רחב, והשמאל בגלל שזה באמת אתגר אמיתי, אז הוא פשוט ברח, אז לא, אז זה לא רלוונטי לנו היהדות, וציונות אותו דבר, יש פה רוב מאוד גדול של ישראלים יהודים שאומרים אנחנו ציונים, אז לדבר רק למי שהם חברים שלי לגמרי, אבל מין שמאל אוניברסלי של imagine all the people, ואנחנו כבר לא חלק מלאום ומרגישים את עצמנו איפשהו מרחפים באוויר, כמובן שזה גם פריבילגיה מעמדית, אני חושב שזו טעות טקטית וטעות אסטרטגית וטעות ערכית, וזה כאילו אנחנו לא במגרש.
שמענו כאן היום קליידוסקופ של דעות ועמדות לגבי השאלה מה קרה לשמאל הישראלי, מתוכו, מימינו ומשמאלו. האם יש תשובה אחת? כבר הבנתם לבד שלא. ממפלגת פועלים רדיקלית, שחצויה בין ניצים ליונים ומובילה את יישום החלום הציוני, המיינסטרים של השמאל היום הוא בעיקר בורגני, נאחז בפתרון שתי המדינות וסיום הכיבוש, ומפלרטט עם רעיונות פוסט-ציונים. בינתיים, רעיונות חדשים, טובים יותר או פחות, מתחילים להתבשל מצדדיו. החל מסיפוח, דרך יישום מחודש של תוכנית אלון, צמצום הסכסוך או הקמת קונפדרציה, ועד סיום החלום הציוני והקמת מדינה דו-לאומית בין הירדן לים. אז מה? יכול להיות שזה נגמר? האם השמאל הציוני סיים את דרכו ההיסטורית?
הם דבקים באדיקות דתית, בדוגמות, שפעם אחר פעם מופרכות להזזל. סליחה שאני בוטה, אבל זה המצב. זה מה שלמדנו היטב היטב באוסלו, אבל האנשים האלה לא למדו. כיוון שהם לא למדו, זה מתנפץ לתוך הפרצוף. כי אנשים לא רוצים להצביע באדם, לא סומכים עליהם. מי שלא יכול ללמוד מהניסיון, אז איך אתה יכול לסמוך עליו שנמשיך לנהל את ענייניך? הם לא מסוגלים ללמוד מהניסיון.
הבעיה של השמאל בשנים האחרונות הוא שהוא שמאל פחדן. פחדנים, אפשר להגיד את זה ככה. כי בסוף, כשהשמאל שולח חברי כנסת, מפחדים לומר את השם המפורש, כיבוש. השמאל לא יכול לדבר רק על סוגיות חברתיות, או רק על הפרדת הדת מהפוליטיקה. מי שלא רואה איך שלושת הדברים האלה קשורים ביחד, כיבוש, סוגיות חברתיות, סדרי עדיפויות, דמוקרטיה, חברה אזרחית, לא מבין שהכל קשור ביחד, ועד שנושא אחד לא ייפטר, הנושאים האחרים לא ייפטרו, זה הכל קשור. אני יודעת שיש איזה קושי, ויש כאילו איזה אנטי, שמדברים במושגים אוניברסליים, זה כאילו שייך לאיזה יפי נפש, כמו שאמרת, שמאל במדינות אחרות, או במקומות אחרים. לא, אני חושבת שאני מאוד פרקטית, ואני עם הרגליים על הקרקע, ואני חיה כאן, ואני לא חושבת שאני צריכה לוותר. גם אם החורף יבוא, זה לא ימנע את בוא האביב. ובסוף האביב הזה יבוא. זה לא משנה כמה זמן זה ייקח.
היה איזשהו ספליט שמן הסתם, שנות ה-90, הלא עליזות גרמו לזה, לסוג של עסקה אפלה, ששלום באמת זה של השמאל, וזכויות אדם זה של השמאל, ודמוקרטיה של השמאל, וביטחון, וציונות, ויהדות זה של הימין. ואני עדיין בתוך הספליט הזה, בהרבה מובנים. כשאני מציג את עצמי, אני אומר, אני שמאלני ימני, אני דתי חילוני, אני עיר פיתוח קיבוצניק, אני אשכנזי מזרחי, למרות ששוב, גנטית אני מזרחי, פוליטית אני מצביע לשמאל ובתוך השמאל, אבל לגמרי מרגיש שאני בחיבור הזה וטוב לי עם זה, עם כל המתח שזה מייצר.
אני הרבה פעמים מדמה את השמאל הציוני לא עלינו, לכלב מחמד, לחיית מחמד שנדרסה בקסטל. והפקק מגיע עד נתניה כי אף אחד לא יוצא מהאוטו לפנות את הכביש. הם פשוט תוקעים את הסיסטם. צריך לפנות אותם ולהתחיל מחדש את כל מה שהוא משמאל ליאיר לפיד. הדבר האחרון שהם רוצים שיבוא מישהו ויעשה להם ריסט, קונטרול על דילית על אזורי הנוחות שלהם. כל מה שהם רוצים, בוא קצת תיקון שם, קצת נוריד את ביבי, קצת לא צוללות, קצת שיהיה שקט. אני בא עם תפיסת עולם אחרת לגמרי, אני רוצה ריסט על כל הסיסטם. אני עוסק בהגות של הדברים האלה, ואני יודע שדברים שנראים היום כל כך רחוקים, יום אחד, אני לא יודע מתי, אולי עוד שנה כי תהיה טראומה וירצו לחפש אלטרנטיבה, עוד 100 שנה כי זה יחלחל, הדברים האלה יהיו המיינסטרים. אני בכלל, יש לי סבלנות תלמודית לזה. תלמוד מתעד מאות שנים של דעות מיעוט מוזרות, על דעת שיום אחד יקום מישהו ויגיד, תקשיבו, האסטרטגיה של הרוב כשלה, בוא נמצא אם יש משהו על המדפים שאפשר להשתמש בו בתור האסטרטגיה החדשה. ואני מציע אסטרטגיה עתידית חדשה. יום אחד ייקחו אותה.
אני אפרת שפירה רוזנברג. תודה לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, ליה לוית על ההפקה, לניר לייסט עורך הסאונד ולעודד דוידוב על עריכת הפסקול. פרקים נוספים של קצה הקרחון וסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.